כן,
קדימה.
תתחיל בדיוק.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. הכנסת אישרה הלילה את התיקון לחוק ההתנתקות. תיקון הקובע כי לישראלים מותר לשהות בצפון השומרון. יוסי דגן, ראש המועצה בשומרון, התקשר אליי השבוע לברך אותי. למה אותי? כי את החוק הזה במתכונתו הראשונה הגשתי כשנתיים לאחר ההתנתקות. חוק קצר, אולי הכי קצר שהגשתי, שורה אחת ובה כתוב חוק ההתנתקות. היי, תפשין, סמך, היי, 2005, בטל. הנוסח שהתקבל הלילה הוא, כמקובל בימינו אלה, מרוכח. מתייחס לצפון השומרון ולא לחבל עזה, מתייחס רק לאיסור הבלתי נתפס ליהודים לשהות בחלק מארץ ישראל, מאפשר רכישת קרקעות מערבים כדי להקים יישובים שנחרבו בהתנתקות. ויוסי דגן הזכיר לי, שבארבע לפנות בוקר לפני הגירוש מסנור, כשהנהגת היישוב הייתה מכונסת ודנה בפרטים של ההיערכות לגירוש ואיך לוודא שלא תהיה כל פגיעה בחיילים ובשוטרים שבאו לגרש, יוסי דגן הזכיר לי איך התפרצנו לחדר, אליקים העצני, הרב ולדמן, עליהם השלום ואני, ודרשנו מהם להפסיק לטפל בגירוש ולהתחיל להתארגן לשיבה. אז החוק שהגשתי נדחה כמובן על ידי הממשלה ונדחה שוב ושוב בשנים שלאחר מכן, אבל גרעין חומש לא הרפא, וכל יום יושבת בהריסות היישוב קבוצת תלמידים ולומדת תורה, וזכינו אחרי 18 שנים, גם בוטל החוק הנורא ההוא. ההיסטוריה בארץ ישראל נכתבת בידי הציונים המיישבים את הארץ, וכל המתקפלים והנסוגים סופם להישכח, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. לצערי לא הספקתי לברר למי בדיוק אני צריך להעניק את השוטר הזה ברמה הפרסונלית. קצב האירועים והטרלול שובר כאן את כל השיאים, וקשה לעקוב. בכל מקרה, ציון הגנאי היום ניתן למכונת ההרס האימתנית שמחריבה סביבנו כל מה שהוקם כאן. והפעם על זה שהם פשוט לא מפסיקים לרגע, לא נרגעים לשנייה אחת, בעודם מתפארים בריכוך כזה או עידון אחר, למדנו היום על שתי יוזמות נוספות. הראשונה היא לעשות ככה שהקדנציה של הכנסת הנוכחית לא תהיה 4 שנים, אלא 5, כולה שנה אחת נוספת. והשנייה היא לשנות את החוק כך שהמפלגה הגדולה בבחירות תקבל אוטומטית תוספת, בונוס של 12 מנדטים, כדי להגביר את היציבות השלטונית. ואני שואל אתכם חברים, אתם עוד מנסים להגביר את היציבות השלטונית? הרי אתם מקימים כאן דיקטטורה, שלא לומר קיסרות. אתם תשלטו בהכל, מראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועד אחרון היועמ"שים הזוטרים. אתם עוד מחפשים יציבות? וחוץ מזה קצת רואים לכם. כי בהונגריה, מה שנקרא פרוטוקול אורבן, זה בדיוק מה שעשו, אחד לאחד, מנדטים עודפים למפלגה הגדולה, וזה אגב מה שנתן לאותו אורבן את הרוב המוחלט בפרלמנט, וכל השאר היסטוריה, כמו גם כלכלת הונגריה, שהפכה להיסטוריה רחוקה. תודה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך, ערב טוב.
מה קורה? אז מה, ברכות? ותשמע, הלוואי שזה באמת יתברר כבאמת הגאולה שאתם מדברים עליה. אני קצת סקפטי.
צעד, צעד, צעד. לא גאולה. שתי הערות על השוטר שלך ברשותך. אחד, העניין של הערכת כהונת הכנסת, זה לא חקיקה. פנו לוועדת הבחירות כדי שתבדוק מה משמעות החוק, כי טוענים שיש שם לקונה. ממתי מתחילים לספור, והאם זה יותר קרוב לארבע שנים או חמש שנים. אז זה לא חקיקה ולא כלום. ועדת הבחירות נדמה לי שעומד בראשה, בינתיים לפחות, שופט עליון שמקובל עליך. ואז אני לא רואה פה בעיה. דבר השני, לתוספת של 12 מנדטים, זה נשמע לי מופרך לחלוטין הדבר הזה. אני מוכרח להגיד לך, כמעט מופרך כמו הצעה של גנץ כדי להגביר את המשילות, שאפשר יהיה לפזר את הכנסת רק ב-70 מנדטים. איפה באמת לא יעלה על הדעת?
טוב, אז לצערי זה לא כך משכנע. כשאתה רואה את כל ההצטברות של מה שקורה, לגבי החמש שנים, אני יודע, זה לא הצעת חוק, אבל הייתה כותרת גדולה בארץ, קראתי אותה, הם יעשו הכל כדי שזה יהיה חמש שנים, ואגב, ההשתלטות על היועמ"שים קשורה גם לזה, כי אז היועמ"ש ישאל אותו זה ארבע או חמש, הוא יגיד חמש. לגבי ה-12 מנדטים, זה בדיוק פרוטוקול אורבן, לגבי ה-70, גם ליברמן הציע את זה, ואני רוצה לשמח אותך, אני בעד זה.
אוקיי.
ההצעה היא כן. ההצעה היא לא לצמיתות, ההצעה היא או שנה או שנתיים ראשונות לכהונת ממשלה, הרף להפלטה יהיה יותר גבוה, זה מגביר יציבות, ואני בעד. אני גם בעד שלטון ימין, חוק ההתנתקות סבבה, אנחנו נשלם את החשבונות של כל זה, אם לא יוגש חשבון, והכל יהיה בסדר, והשלום...
אתה רוצה להפיל את הממשלה עכשיו?
לא, אני לא רוצה להפיל שום ממשלה. אתה מעליל עליי עלילת דם. אני רוצה לבטל את ההפלה של הדמוקרטיה. אני אמרתי בליל הבחירות, הממשלה נבחרה, היא לגיטימית, התוצאה ברורה, אני מאוד רוצה
שדרך הימין תנוסה. אבל היא מקדמת את הרפורמה, והיא לא מקובלת עליך, אז אתה לא רוצה שהממשלה הזאת תיפול כאן ועכשיו?
תשמע, אם כדי להפיל את הרפורמה, צריך להפיל את הממשלה על הדרך, אבל לא זו מטרתי.
לא, אבל בשביל שלי... אם להפיל אותה?
לא, אני מדבר עכשיו על הרפורמה, אני לא נלחם, אין לי הצעת אי אמון. יש לי מלחמה נגד ההפכה המשפטית והמשטרית, ואיך שלנו נקרא לזה, ואנחנו נדבר על הדבר הזה, להערכתי בהרחבה אפילו אחרי החדשות.
יש חדשות עכשיו, משהו חדש?
יש חדשות, כל רגע יש חדשות. זה כאילו פטנט, פטנט כזה שלנו, כל הזמן חדשות. אנחנו חיים בתוך מהדורת חדשות.
אז זה היה כל שעה, עכשיו זה כל דקה.
בדיוק, כל דקה.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
אחים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון החל שדורי ציקה אהרון, המורן הראשון שלנו הערב הוא חבר כנסת אריאל קלנר, ליכוד, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, שלום, אריה ובן, והמאזינים כמובן.
אז בוא נפצח כדי להתחמם במה שאמר אתמול השר המיועד, זה עוד לא קרה העניין הזה, הלילה עם משרד המשפטים, בינתיים הוא רק חבר כנסת למזלו של המפכ"ל, דודי אמסלם, הנה.
אני אגיד לך משהו, קובי שבתאי, יום יבוא לא רחוק, אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית על כל מה שקרה בתקופה האחרונה. אתה תראה כמה אנשים עוד יחקרו בעזרה פה, ועוד יעומדו לדין רק על החודשיים האחרונים. אני מציע לך, אל תהיה אחד מהם.
העניין הוא, חבר כנסת קלנר, כשאתה מבין אחר כך גם שיש פה איזה משפחת פשע כבדה בהרצליה שבכירים רבים בליכוד, כולל שר המשפטים המכהן וכולל המאיים עצמו מסתופפים בקרבתה, יכול להיות שהמפכ"ל באמת צריך לברוח?
אני חושב שאם המפכ"ל צריך לברוח, ואולי כולנו, לברוח זה לא המידה מתאימה, אבל אם יש משהו שכולנו צריכים להיות מוטרדים ממנו, זה דווקא מקריאות של אנשים בכירים ולשעברים למיניהם וכל מיני אנשי ציבור מטעם עצמם שקוראים לאנשים לסרף פקודה לממשלה נבחרת בניגוד לחוק, בניגוד לדברים מפורשים, דברים שנאמרו במקום כזה או אחר, אלה לא הדברים ש... בוא נגיד ככה, צריך להטריד אותם, גם אם הסגנון היה בוטה או לדעת מישהו. הבעיה שלנו היא בעיה אחרת, היא בעיה ששכחנו מה זו דמוקרטיה. אנשים צועקים דמוקרטיה ושוכחים מה זו דמוקרטיה. דמוקרטיה זה לא לעבור על החוק, דמוקרטיה זה לציית לממשלה נבחרת, דמוקרטיה זה לציית לחוק וללשון החוק. אלה דברים החשובים.
אז בעניין הזה של ציות לחוק, אנחנו באמת בסוג של דילמה לפחות לגבי חלק מהאנשים. פקודת המשטרה קובעת במפורש שהמשטרה כפופה לשר לביטחון פנים, לשר לביטחון לאומי ולממשלה, אבל יש אנשים שאומרים שאם תהיה הנחיית בגץ שפוסלת למשל את חלק מהחוקים של הכנסת, מבטלת אותם, אומר השר ניר ברקת שהוא יציית לפסקת בגץ ולא לחוק. לצורך העניין, אם הוא היה שוטר, הוא היה מציית לבגץ ולא למפכ"ל המשטרה.
אני לא יודע אם לזה התכוון ניר ברקת, אני רק אומר מהי לשון החוק, וכל דבר אחר הוא הכל חוץ מדמוקרטיה. לשון החוק היא מאוד פשוטה, ממשלה נבחרת, על ידי כנסת נבחרת, זה המפקח, או הם אלה שמתווים מדיניות, ואליהם הרשויות מצייתות. לא מי שבא וממציא לעצמו כל אופציה אחרת, זה, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות, דמוקרטיה זה לא, דיקטטורה זה בוודאי כן, אין אופציה אחרת במדינה דמוקרטית, במדינה שבה יש חוק מאוד מאוד ברור. במיוחד כשאנחנו מדברים פה על דברים שאין עליהם שום מחלוקת. מה זאת אומרת המפכ"ל לא מציית לממשלה? אז למי הוא מציית? מכוח מה הוא יקשיב עכשיו, לא יודע למי, לאסתר חיות הוא יקשיב? היא תנחה אותו?
היא יכולה להוציא צווים, כן, היא יכולה להוציא צווים.
היא יכולה להוציא צווים.
חדש לך, כן.
בית המשפט העליון יכול להוציא צווים.
אני אגיד לך מה, בסופו של דבר, במדינה דמוקרטית יש רשויות שלטון, ורשות שלטונית פועלת מכוח משהו. כששוטר בא אליך, אומר לך, תביא לי רישיונות, אומר הוא, או חליל החיפוש בבית, אומר, אני פועל מכוח חוק כזה וכזה. כששר התחבורה מקונן תקנות, הוא אומר, אני פועל מכוח החוק 1, 2, 3 שיסמיך אותי. רשות שלטונית, בית משפט פועל מכוח חוק שיסמיך אותו. איזה חוק מסמיך בית משפט, או מסמיך מישהו מהגורמים הבלתי נבחרים האלה, לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו מנהלים את המדינה. איפה?
טוב, אני רוצה טיפה להפריע, כי אתם מדברים פה שניכם כאילו כבר שונתה פה שיטת המשטר, אבל היא לא שונתה. וכל בכיר שנשאל בחודשים האחרונים, החל מראש השבק הקודם יורם כהן, יהודי עם כיפה על ראשו ואיש ימין, מינוי של נתניהו, דרך ראש השבק האחרון ממש, נדב ארגמן, מינוי של נתניהו, דרך מפכלי משטרה, אלופים ורמטכלים, יודע את האמת הפשוטה שבגץ הוא החוק, בגץ הוא הפרשן העליון של החוק.
בגץ הוא החוק.
וצריך, ובדילמה... הוא לגמרי החוק, כשבגץ קובע מה... כן, כן, כשבגץ... בגץ הוא הפרשן הרשמי של החוק בכל דמוקרטיה. זה הדמוקרטיה, דמוקרטיה, בניגוד למה שאתה חושב, זה לא שלטון הרוב, זה שלטון העם, זה כולל גם את המיעוט.
בן, לבגץ מותר לעשות דברים בניגוד לחוק?
לא, אבל מכיוון שהוא מפרש את החוק, אז אוטומטית המשפט הזה הוא עקום, אין בו היגיון פנימי. אבל תשמע, תראה, אני לא חושב שאני אשכנע אותך. אני לא חושב שאני אשכנע אותך, אבל אני רק מסביר לך מה אמרו כל אלה שנשאלו, שלא דיברו מפוזיציה פוליטית. יורם כהן למשל לא מדבר מפוזיציה פוליטית, ולכן הוא מפניע פה בסוג של התנגשות עוד מעט.
תשמע, אהרן ברק אמר ב-1976, כמשפטנים איננו מוגבלים לפירושו ולהפעלתו של הדין הקיים. אנחנו חוד החנית של השאיפה לדין רצוי יותר וטוב יותר. אנחנו הארכיטקטים של השינוי החברתי. לנו הכישורים לבנות שיטה משפטית טובה יותר.
יופי,
הוא לא פועל כפרשן של החוק, הוא פועל כדי לבנות את החוק.
אריה, אתם מוזמנים שניכם להמשיך את המסע שלכם נגד אהרן ברק מול הבית שלו. הוא לא נמצא פה כבר, וגם בדמוקרטיות שאינן אהרן ברק, בית המשפט העליון הוא הפרשן המוסמך של החוק, היועץ המשפטי לממשלה מול הציבור, היועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק מול הממשלה, שלה הוא נותן את הייעוץ, וכל השאר זה עכשיו נתון לוויכוח, ואנחנו מתקרבים להתנגשות, תכף נבדוק מה קורה.
אבל חבר הכנסת קלנר, שאלה לי אליך.
תן לו לשאול שאלה, ואז תענה גם לי. נו,
אני שומע את ניר ברקת אומר אני אציית לבגץ, ואני שומע את לוין במשתמע מדבריו שבגץ לא יכול לפסול את החוקים האלה, ולא מעניין אותו מה הוא יגיד. מה אומר נתניהו?
אני, לפני שזה, אני אתייחס קודם כל לדברים שאמר בן קודם. בן אמר דבר מעניין. קודם כל, הוא ציין לשבח מינויים של, מבחינתו לשבח, כן? אולי מבחינתי קצת פחות, אבל מינויים של נתניהו. מה שאומר שמינויים פוליטיים הם לאו דווקא אסון לאנושות ולדמוקרטיה. הנה העובדה.
אתה משווה ראש שבק לשופט עליון ובחיית? אל תעליב את הדעת האינטליגנציה של כולם.
מה זאת אומרת?
ראש ממשלה אמור למנות את ראש השבק, אבל לא אמור למנות את שופטי העליון. נו, אתה לוקח את הדיון לכיתה ג'.
רגע, אם יש לנו, סליחה. אם אנחנו אומרים שמינויים פוליטיים, אתם ראה זה רק חברי מרכז ליכוד והשכנים,
לא, לא אמרנו את זה, לא אמרנו את זה, לא אמרנו את זה. אל תכניס לי מילים לפה ואל תמציא דברים.
לא, לא אתה אישית.
יש הבדל בין החבר כנסת קלנר המכובד. השב"כ נמצא בתחת פיקודו של ראש הממשלה והוא אמור למנות את ראשו, קנה למוסד. מערכת המשפט שנתניהו בקולו 15 שנה הסביר כמה חשוב לשמור על עצמאותה, ראש הממשלה לא אמור לבחור את שופטיה. ועוד תיקון, עוד תיקון למה שאמרת מקודם. דמוקרטיה זה לא חובת, דמוקרטיה זה לא חובת ציות לחוק. רגע, שנייה. דמוקרטיה זה לא חובת ציות לחוק, זה לא חובת ציות לחוק. חובת ציות לחוק יש גם בדיקטטורה. בדמוקרטיה יש גם מערכת משפט עצמאית, שהיא הפרשנית של החוק, והקביעה שלה בסוף היא סוף פסוק לגבי החוק. אותו חוק. ולכן היא גם לא יוזמת כלום. רק באים אליה בכל מיני עתירות ושאלות.
גם כשהפרשנות שלה מנותקת מרוח החוק? גם כשהיא פוסלת חוק יסוד שאין לה סמכות לפסול חוק יסוד?
השאלה היא מי קובע שהיא מנותקת, ולכן
שיפוטית.
בדיוק, ובדיוק בגלל מה שאתה אומר פה עכשיו, שיש רבים וביניהם אני שחושבים שלאורך השנים המטוטלת הלכה כיוון יותר מדי לצד ההוא, צריך להחזיר אותה לצד הזה, אבל לא דרך השמדת האירוע כולו, זה הכל.
עכשיו תגיד, מה אומר נתניהו במחלוקת?
אני לא דובר של נתניהו, אבל אני אומר לך את עמדתי. עמדתי שבמדינה דמוקרטית, מי שקובע זה הציבור, בסוף, 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 זה הציבור באמצעות נבחריו, כי הוא לא יכול לקבוע בכל דבר ודבר. הוא הקובע מי תהיה הרשות המחוקקת, שתחוקק את החוקים, שעל פי החוקים האלה תתנהל למערכת הרשות המבצעת והרשות השופטת. לאף רשות אין סמכות לעבור על החוק. עכשיו, אם בגד בא ואומר שמכוח חוק יסוד, אני יכול לפסול חוק, זה מה שאמר אהרון ברק, אפשר להתווכח על זה. אבל בבקשה שיהיה עקבי, אם הוא לא רוצה לפסול, אם הוא יונק את כוחו מכוח חוק יסוד, אין לו סמכות לשיטתו עצמו. לדון בכלל בחוק יסוד, כי מכוח זה הוא בעצמו דן בחוקים. עכשיו, עכשיו, אם רשות מסוימת באה ואומרת, אני לא נבחר, אני לא, אי אפשר להחליף אותי גם, כי במיוחד רשות שופטת, אני לא בעד להחליף שופטים, שופטים צריכים להתמנות, ומכאן עצמאותם גם. הם מתמנים ואף אחד לא יכול להחליף אותם, ובכל זאת, אני מתערב גם בענייני מדיניות, גם פוסל חוקים, אז באיזה מדינה אנחנו חיים? דמוקרטיה זה לא, אין לזה אך ורע בשום מדינה דמוקרטית בעולם.
ועוד איך, ההפך, אם אתם, אם המזימה שלכם תצא לפועל, מדינת ישראל תהיה היחידה שבה יש רק רשות אחת, וכל השופטים נקבעים על ידי אותה רשות, לא יהיה לזה שום אח ורע בנוסף לזה, שאנחנו כמעט היחידים בלי הפרדת דת ומדינה, וכמעט היחידים בלי חוקה, וכמעט היחידים בלי שני בתי פרלמנט, או לפחות פרלמנט לאומתי, ומשטר פדרלי, ומגילת זכויות אדם, ולא ניכנס לזה.
לפחות ארבע מפלגות, מה שלא קיים כמעט בשום פרלמנט בעולם, שכל איתו כך מורכבות,
אולי צריך לשנות את שיטת הבחירות, אבל זה לא קשור לעניינו.
לסיום,
זה לא קשור, טוב, אתם את זה גם משנים, 5 שנים אתם רוצים, ו-12 מנדטים עודפים, לא הספקנו לדבר על זה, אבל אני רוצה שאתה לסיום, שנייה, אבל תן לי שאול שאלה,
לא מתאים,
ברור שלא מתאים, אבל אתם עושים את זה עדיין,
לא מתאים, כי אתה יודע שלא עושה שום דבר, בסדר,
טוב, זה הכל חלמנו, יש קולות בליכוד, הולכים ומתרבים, אני לא יודע לאן זה יוביל, אני לא מאלה שחושבים שהעסק מתפרק, אבל אתה שומע את ברקת, אתה שומע את דנון, אתה שומע את ביטן, אתה שומע את אדלשטיין, אתה שומע ככה בקטנה את גלנט.
דנון קורס על הריכוך, לא על
ה...
טוב.
בסדר, לא, עדיין אנשים, כאילו, אתה רואה שאחדות השורות נפגעת, האם זה מדאיג אתכם?
לא, אני לא מדאיג אותי, הפוך, זה הכוח של מפלגה דמוקרטית, זה מזכיר לי את זה שהאויבים שלנו הרבה פעמים חוששים מזה שמדינת ישראל נחלשת כי יש בה חילוקי דעות. כוח של, וזה דווקא חוסנה. חוסנו של הליכוד הוא דווקא בריבוי הדעות שלו, הוא דווקא בזה שיש אנשים שמביאים את הדעות, אבל בסוף כולם גם מחויבים, אנחנו מחויבים, אתה יודע מה בסוף, לבוחרים שלנו.
אתה מעריך שיהיו 64 ידיים, אם וכאשר?
אני מעריך שכן.
אוקיי, אלה החדשות בעצם. חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
עומר בר-לב, מפלגת העבודה, שר הקודם לביטחון, אז קראנו לזה ביטחון פנים שלום.
ערב טוב לך.
ערב טוב.
עומר, החדשה מעכשיו, אבל ממש מעכשיו, זה שהייתה מסיבת עיתונאים של ראשי מחאת המילואימניקים, והם הודיעו רשמית, לא שזה מפתיע, שברגע שהדבר הזה עובר, הרפורמה או ההפיכה או כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, הם מפסיקים את ההתנדבות למילואים. מה עמדתך בנושא כל כך סבוך ונפיץ וקורא הזה?
תראה, אני בהחלט תומך באמירה הזאת שלהם. אני גם נתתי על זה כמה פעמים כבר לפני. וזה שהם מודיעים למפרע שאם כך וכך, אז אני חושב שזה עוד סמן הזהרה לממשלת ישראל, לראש הממשלה, שהוא אחראי על הביטחון הלאומי שלנו, להחליט מה, האם נכון לעשות את מה שהממשלה מנסה לעשות, וזה בהחלט הפיכה שלטונית, לעשות בצורה כזאת, או שבאמת לעצור רגע, ולנסות להגיע להסכמה לאומית יותר רחבה, ולעשות מהלכים כאלה ואחרים.
נניח שמי שמתנדב למילואים יכול להתיר בכל רגע את התנדבותו, וזה לא נחשב, הפיכה צבאית אומרת. האם אתה תומך גם בכך שאנשי מילואים שחייבים שירות כי הם משרתים, אני יודע, 20 יום בשנה, גם הם יודיעו שהם לא באים, זה בסדר מבחינתך?
תראה, אריה, בפועל פחות מ5% מאלה ששירתו בצהל בסדיר משרתים במילואים. אז לכן גם מי שמשרת בחטיבה כזאת או אחרת, לא משנה חי"ר או שריון, הוא בעצם מתנדב, וכל מי שלא רוצה לשרת במילואים כבר מזמן לא משרת בו. ושאני אומר 5%,
לא, יש אנשי מילואים שנקראים בצו לשרת, לעשות קו ביהודה ושומרון או בצפון, והם באים על פי צו. אתה תומך שגם הם יודיעו שהם מסרבים כי הם חוששים שהולכת להיות דיקטטורה?
תראה,
לא נתחמק ב5%. אתה בעד סרבנות או נגד סרבנות?
אני אגיד את זה במילים שלי ולא במילים שלך, אוקיי? אני נותן רוח גבית לאותם אנשי מילואים שבריאה שלי כולם מתנדבים, כי זה בקושי 2% מכלל אלה ששירתו בצה"ל.
אבל הם לא כולם מתנדבים, זה התחמקות מהסוגיה העקרונית.
אריה, שאלת אותי, אני עונה.
אתה לא עונה, אתה מתחמק מהסוגיה העקרונית.
אבל תן לו להשלים את המשפט, ואם בסוף המשפט עדיין תחשוב זה התחמקות, תגיד לו, הוא היה באמצע המשפט. סקרן אותי לדעת מאוד מה ההמשך של המשפט.
אמרתי בפירוש שאני, לצערי, היום לא משרת במילואים, כן? אבל אני בהחלט...
אתה לא ביחידת שואלי שלשום?
לא, שלשום, כן. אני בהחלט תומך ונותן רוח גבית, ערכית ומוסרית על פי הערכים שלי, לכל איש שמשרת במילואים, שבעיניי כולם מתנדבים, כי בפועל זה מה שקורה, שמודיע למפרע שאם ממשלת ישראל הולכת לשנות את סולם הערכים שעל בסיסה היא הוקמה על פי דעתו של אותו פרט ועל פי דעתי, אז אני מפסיק להתנדב לשירות מילואים גם אם פורמלית.
אבל אם זה לא
מפורמלית, הוא אמר שכן, הוא תומך, תרשום, בוא נתקדם.
גם אם פורמלית אני לא טייס שעושה יום מילואים בשבוע.
ואתה תומך בזה, אגב, גם אני, וזה בניגוד לדעתו של אריה, ואנחנו לדעתי כאן די חלוקים, ואפילו די קרועים. בואו נתקדם, אם היית שר לביטחון פנים עכשיו, והיית שומע חבר כנסת אומר מעל הדוכן, מה שאומר אתמול אמסלם, הלילה, למפכ"ל, שיזהר והוא יהיה הנחקר הבא, איך היית נוהג?
אם הייתי השר, אז כמובן, בדיוק כפי שאני נוהג עכשיו, שאתם שואלים אותי, הייתי יוצא נגד זה, ובסופו של דבר, אתה יודע, חברי כנסת יש להם חסינות, ולצערי יש לא מעט חברי כנסת שמנצלים את זה לכיוונים פשוט לא ראויים ולא לאומיים.
אבל המשלים וקובי שבתאי כבר התחבקו אחרי הצהריים ועשו סולחה.
באמת?
כן.
לא ראיתי את זה.
לא ברור את מי שחטו בסולחה הזאת,
אריה, אבל זה לא, אתה יודע, החיבוקים בהוויה הישראלית הם לא בהכרח מוחקים את העבר, ובטח לא מנבים על העתיד. בזה שחבר כנסת מעל דוכן, חבר כנסת, סגן שר, מעל דוכן הכנסת אומר את הדברים האלה, אי אפשר לקחת אותם חזרה, הוא התכוון להם.
זה שאחרי זה שהוא חזר ללשכה והעוזרים שלו, ואולי גם ממשרד ראש הממשלה, הוא קיבל איזה הערה שהוא קצת התבלבל וכן הלאה, התבלבל במרכאות, וישר הוא, הלשכה שלו מוציאה איזושהי הודעת הכחשה, זה לא מוחק את המילים שהוא אמר. ובעיקר שהמילים של אותו אמסלם מתחברות להרבה מילים אחרות שהוא לצערי דיבר ואמר כנגד חלקים גדולים מאזרחי המדינה במשך בוודאי השנים האחרונות. זה פשוט מתחבר, זה פשוט מתחבר לאותן אמירות.
אומר הלילה עבר בכנסת,
ולא צריך להזכיר שום דבר.
הלילה עבר בכנסת חוק ההתנתקות, אתה לא היית ממש בצבא באותם שנים, אני לא יודע אם שירתת במילואים בתקופת ההתנתקות, מה דעתך על כך שלפחות לגבי צפון השומרון מותר עכשיו ליהודים לשהות שם?
תראה, אני מסתכל על זה קודם מהזווית של ראש הממשלה עם יורשלי. נתניהו היה ראש הממשלה 10-12 שנים עד הקדנציה הזאת, הוא לא העלה על דעתו למען ביטחון מדינת ישראל מסיבה כזאת או אחרת לעודד חוק הזה. והנה פתאום עכשיו זה קורה. עכשיו לא רק שזה עכשיו זה קורה, זה קורה בשבוע הכי גרוע שלו. בשבוע שנשיא ארצות הברית נוזף בו. בשבוע שמחר או מחרתיים מתחיל חודש הרמדאן וזה רגיש. יומיים אחרי ששר האוצר אומר שאין עם פלסטיני בצרפת והקהילה הבינלאומית רוכשת וגועשת כנגדנו. מה שאומר לי, אתה יודע, שאלו אותי הרבה פעמים ברעיונות בזמן האחרון אם אני חושב שנתניהו שולט בעניינים כן או לא. ובדרך כלל אמרתי כן, אני חושב שמאחורי הקלעים הוא שולט. זה דוגמה שפשוט הוא איבד שליטה. הוא איבד שליטה. כי מכל זווית שאני מסתכל על זה, זה לא נכון. שוב, שאני מסתכל על זה, מנסה להסתכל על זה מהראייה שלו, בתור אחד שהיה כבר 10-12 שנים ראש ממשלה, ובטיימינג הכי גרוע זה קורה, זה פשוט התפרקות הממשלה. ברגע שיש ממשלה שראש הממשלה לא שולט בה, וקואליציה שהיא לא פועלת באמת על פי קו אחד שהוא עיקרו טובתה של מדינת ישראל, אז קורה מה שזה קורה. והנה,
תודה רבה לך שיחה הזאת.
תודה רבה.
חיים לוינסון הארץ, וגם 103, צריך להגיד את הציבור.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, מה העניינים?
אדיר.
בסדר, משעמם, אלמלא החשיפה שלך כבר מאתמול, היינו ממש משתעממים פה. ומי זה הרפי חיים קדושים הזה? ולמה, מה סוד קסמו בעיני בחירי הליכוד, שבלילה מאיימים על המפכ"ל, וביום מסתופפים בחבילתו אשר בהרצליה?
תשמע, רפי קדושים, הוא פעם היה עבריין, שם 4 תקופות בכלא, זה משפחה מאוד ידועה בהרצליה, קדושים. יש שם הרבה פלגים, אני לא אעלה את כל מאזיננו בכל קורות המשפחה. הוא עבריין של סחיטות, הוא היה מעורב בעיקר בסחיטות באיומים, גלגול צ'קים, קניית חובות, בקבוקים, אתה מכיר את כל הז'אנר. ובשנים האחרונות הוא הבין שחבל לדפוק לאנשים מכות על בקבוקים, אפשר ללכת בגדול. פקד מלא אנשים לליכוד, חלקם עבריינים, כמו מלוא בחורו, שקיבל 2 על הפרשת הירי באלית אביב, השותף שלו לאותו מעשה, דימיטרי רובינסקי.
אלית אביב כשהוא היה
כן, אתה זוכר שב-2015 הוא לחוץ לביתו, כן, ירו בו בכפר שמריה, הוא התכופף, הכדור רק פגע לו ביד, שרט אותו והוא ניצל ממוות, אז זה היה אותו בנו של קדושים, שגם נכח באותה חפלה בפורים ומתגורר אצלו בבית, הוא גם, הוא ישב על זה 2 בכלא, אל תדאג, הוא נעצר כבר מספיק פעמים, משהו שחרר מהכלא, הכל בסדר, אבל הוא הבין שללכת בגדול. והוא רוצה ללכת על עיריית הרצליה, פקד 700 איש. ומאז עולים עליו לרגל, יש לו מחנה מאוד חזק.
פקד בליכוד.
בליכוד, ודאי. אתה רואה בתוצאות של הפיימריז בהרצליה, מי זה מחנה קדושים ומי זה לא מחנה קדושים, כי אתה מכיר את גברת מתי יוגב, אומר לך משהו השם הזה?
לא.
הייתה איזה חברת כנסת ליום וחצי, והיא ניסתה להתמודד על אישה חדשה, הביאה איזה 2,000 קולות בפיימריז בהרצליה, הביאה 730 קולות. למה, תשאל? בעלה, הוא שבוש ועד עובדים בעירייה. אז היא מאוד חשובה למר קדושים.
אבל עם כל הכבוד למתי הזו, יריב לוין וגודי אמסלם וישראל קאץ
ושלמה קרי. לא, שאלת אותי מפורים שיש לה 730. אף אחד לא הצביע למתי יוגב לבד, אתה כבר מבין את זה, כן?
כן, אבל תשמע, זה לא חזרה על הסרט של אולמרט שמתחבק עם שלומי עוז, שהוא מקים סניף הליכוד, עבריין, חייל של אלפרון, מקים סניף הליכוד ברמת גן, והוא פוקד לישראל כץ ולסילבן שלום ולצחי הנגבי ולעומרי שרון.
זה חוזר על עצמו. עבריינים הבינו ממזמן שהגופים של ההתפקדויות, שאתה מחזיק קבוצה של 600-700 מאורגנת, אתה מכפיל כוח ענק, ולקדושים יש כל מיני עסקים בהרצליה שהוא צריך את העירייה, יש לו כל מיני בסטות שהם ללויטר וכל מיני דברים כאלה, והנה אתה רואה, עולים אליו לרגל שר המשפטים ודודי אמסלם הזמיר שנתן שם בקולו במור אמור, וישראל כץ שנתן שם בתנועות ידיים. וכן הלאה וכן הלאה.
תסביר לי למה אתם צועקים דמוקרטיה, אני לא מבין. זה הדמוקרטיה.
ואתה יודע, זה שיקולה של יריב לוין אם הוא רוצה לתרוע. ואתה יודע, ציבור ישפוט כמו שאומרים, לא?
כן, הציבור ישפוט, הציבור גם שפט, פעם הקודמת שפט לטובתם, העניין הוא הרי אף אחד לא אומר שזה לא חוקי, אומרים שאלה שאומרים תסמכו עלינו, אנחנו נמנה את השופטים, רק צריך לראות מה הם עושים בשעות הפנאי שלהם.
ידידי, אתה רואה את השוק הזה שנקרא פיימריז בליכוד, ואתה רואה את הטיפוסים שמסתובבים בפיימריז בליכוד, כלומר זה לא כל חברי הליכוד, או בחברי הליכוד, הם אנשים טובים, נורמטיביים והגונים, ואתה מבין אבל שיש לך קבוצה מאורגנת בתוך הליכוד, והדרך למשרת השיפוט עובר דרך שלושה חברי כנסת מהליכוד שיושבים בוועדה למינוי שופטים, ושרים של הליכוד בוועדה למינוי שופטים, ומה שאנחנו ראינו עם אתי קראי ועוד רבים אחרים, יהיה פי שלוש ופי ארבע, כי זה הדרך. מה השאלה?
לוינסון, תודה.
תודה רבה.
שלום לאלון לגרין, מנהל ארצי שותף בתנועת עומדים ביחד.
ערב טוב.
ערב טוב.
אתם תנועה שפעילה בתוך עשרות, אם לא מאות תנועות במחאה, ואתה קורא לחברים לא להשתתף בצעדה ביום חמישי בבני ברק, למה?
אני חושב שזה טעות להעמיד אנשים מול אנשים, ציבור מול ציבור. האויב שלנו הוא הממשלה, האויב שלנו הוא מי שמנסים לפגוע בדמוקרטיה, האויב שלנו הם האנשים שנמצאים בעמדות של כוח אמיתי שמנוצל לרעה. ובעיניי להגיד שציבור שלם על 1.5 מיליון אנשיו, אנשים בבני ברק, הילדים בבני ברק, הקשישים בבני ברק, הם האויב שלנו, זו טעות קשה, ואני חושב שזה לא סוג הפוליטיקה שאנחנו צריכים עוד ממנה בישראל.
אולי המסר בין השורות הוא אנחנו באים אליכם כי אתם לא משרתים ואתם מצפים שאנחנו נשרת ולא נסרב לשרת, לכן בהפגנה הקודמת הקימו שם לשכת גיוס.
ראיתי גם את הלשכת גיוס ואני חושב שגם זו הייתה טעות, אני לא חושב שצריך להגיע מבחוץ ליישוב מסוים פנימה אל תוך היישוב ולהגיד להם אנחנו כאן כדי לשנות את דרככם האישית. אני חושב שאם הייתה התארגנות של תושבי בני ברק שאומרים אנחנו מתארגנים פה נגד שלטון שפוגע באינטרסים שלנו, נגד שלטון שלא ממלא אחר הצרכים שלנו, הייתי הראשון להצטרף, באמת, והייתי קורא לכולם להצטרף להתארגנות המקומית. כנ"ל בטענות הרבות שמופנות לפעמים מהימין על למה אתם לא הולכים, אני כחבר בקריית הלהט"ב, אומרים לנו למה אתם לא הולכים וצועדים באום אל פחם. ברגע שתהיה התארגנות מקומית באום אל פחם של תושבים להט"בים שקיימים שם מן הסתם, אני אגיע ואני אשתתף מצד הגאווה שם. לארגן מבחוץ, להתערב בחיים של אנשים, להעמיד בסכנה את הלהט"בים המקומיים, זה משהו שאנחנו לא נעשה. וזה משהו שמייצר חיכוך באמת באמת מיותר, כשהפוליטיקה שלנו היא בסוף מדברת על שוויון. היא צריכה להתאפס בעיני האישה שיוצאת לעבוד בבני ברק ומסיימת את החודש ענייה כי היא מקבלת שכר מינימום, אנחנו צריכים להיות בעדה.
אז אני לא, רוצה, אגב, אני חושב שאתה טועה, אבל לצורך הוויכוח וגם לא לצורך הוויכוח. למשל, אני לא זוכר אם זה היה היום גפני או גולדקנופ שצוטט שחבר'ה חבל הזמן, אם לא תהיה פסקת התגברות 61, אני לא בממשלה. אז הם כן,
בוא נפקין, מנהיגי הציבור.
אבל שמע, אתה מפגין מול בבית של אותו בן אדם, כן, אז גפני, הבייס שלו, הציבור שלו, אתה בעצם בא להגיד לבני ברקים, שאולי דרך הבייס של גפני תוכל לשנות את דעתו, אני רואה, אני חושב שזה לגיטימי.
אחלה אם יהיה בן אדם שיחליט מבני ברק לבוא ולהתגייס להפגנה לטובת גפני, כשאני מגיע להפגין נגד גפני, זו החלטה שלו. אבל בזמנות להפגנה כתוב החרדים. אם לא תהיה דמוקרטיה, לא תהיה תורה. אני מבין מזה, ואני חושב שכל בן אדם מבין, ולא צריך להתחכם, שההפגנה הזו היא נגד החרדים, היא מכלילה ציבור שלם, היא מעמידה אותו כאויב שלנו. וזה לא פוליטיקה טובה, זה לא פוליטיקה שגם, אתה יודע, אתם יודעים בטח שניכם שאני מתנגד לכיבוש, ואני מתנגד להתנחלויות. אני לא אבוא ואגרום לבן אדם, שבסופו של דבר הוא בן אדם פשוט מהיישוב, בן אדם שגם לא יש צרכים, יש לו אינטרסים, אני לא אעשה את ההפגנה נגדו, יש הנהגה לציבור הזה. לא, אני מולה, מולה הנהגה.
טוב, הזכרת את זה, לא רציתי לעלות על המוקש הזה, אבל אתה לטעמי לב שם גורם נזק אדיר למחאה, שהיא לא מחאה, לא של כיבוש ולא של שמאל וימין, עם דגלי הפלסטין ועלה לכיעלה, די לכיבוש. אני אישית מכיר מאות אנשים שהדברים האלה החיקו אותם למחאה.
המחאה זה מחאה על דמוקרטיה, והיא מחאה על שוויון.
ולכן זה לא רלוונטי, לא כיבוש ולא נעליים. השאלה אם אתה רוצה להיות חכם או צודק, אתה כנראה רוצה להיות צודק, וגורם נזק כבד מאוד למחאה, כבד מאוד.
בן, אתם הזמנתם אותי פה לדבר על הסיפור של ההפגנה בבני ברק. אגב, לא ביקשתי את רן,
ואתה הזכרת עכשיו את הכיבוש, ואתה ביוזמתך הזכרת את הכיבוש, לכן עניתי לך את זה,
שכשבודך מנסה להטיף מוסר
למחאה, על בני ברק אתה גורם לנזק מצד השני, אבל
בן, אתה חושב שיכול להיות דמוקרטיה עם שיטה צבאית על מיליוני אנשים?
אני לא חושב שזה רלוונטי למחאה הזאת.
בוא, אבל תגיד את דעתך, אתה חושב שזה אפשרי?
אני לא, זה לא לעניין.
למה? בוא תגיד לי, אתה חושב שאפשר לקיים דמוקרטיה כשאנחנו שולטים צבאית במיליוני אנשים?
תקשיב הרי, קודם כל, אני לא בחידון שלך. שנית, אני חושב שלהביא את הנושא הזה למחאה שיש בה הרבה מאוד אנשים שלא מסכימים איתך, זה לגרום לזה נזק, פשוט נזק אסטרטגי.
זה דמוקרטיה, קודם כל. זה דיון דמוקרטי.
לכן אני לא אומר לך, אל תבוא. לכן לא אמרתי לך, אל תבוא. רק התקנתי אותך שאתה גורם נזק, ועכשיו אתה מנסה את הרעיון הזה, בבקשה.
השביתה
צבאית על מיליוני אנשים, זה דבר שמוכח בבחירות. אלון ליגרין, תודה רבה לך על השיחה.
האנשים האלה לא מצביעים, אבל נכון?
הזאת, תודה.
המיליונים האלה לא מצביעים.
אפשר להוריד אותו רגע מהקו, עוד רבי ושלום.
גם הרפורמה המשפטית זה משהו שמוכרע בבחירות. אבל בסדר, בואו נתקדם.
עודד רבי ושלום.
שלום לך.
ראש מועצת אפרת. ואתה מציע משאל עם, ואני חושב שזה חושב שהרעיון מעניין. תסביר, לוגיסטית, איך עושים את זה?
אני חושב שגם המראיין הקודם שלכם בעצם מבטא את התחושה שהמחאה הזאת התפזרה להרבה מאוד כיוונים. היא התחילה במשהו שלהבנתי היה בו קונצנזוס רחב, היה אפשר לדון על הדרך, על המהו, על הכמות, אבל בגדול כבר הרבה מאוד שנים מדברים על זה שיש צורך לעשות רפורמה משפטית, ולאט לאט הדיון שהתחיל במקום ענייני, הפך להיות ויכוח שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לגשר על הפערים ועל הסדקים שנפערים והתקדימים שנקבעים פה והנזקים הכלכליים והביטחוניים והיחסים הבינלאומיים. ולכן אני בא ואני אומר, מאחר והשיח כרגע הוא שיח של קצוות ואנחנו לא מצליחים להגיע למתווים שהם במרכז. ראינו מה קרה למתווה הנשיא עוד לפני שהוא התרומם, הוא כבר יורט, וראינו מה קרה גם למתווה שהציעו ראשי הסיעות, גם הוא מהר מאוד מיורט. ובעצם צריך לבנות מנגנון שאפשר יהיה לשים לפחות את הסוגיה הזאת כרגע בצד, כדי שאפשר יהיה באמת אולי להתחיל לדון על סוגיות שמדינת ישראל לא מתעסקת בהן 75 שנה.
תראה, אבל ההצעה לקיים משאל עם היא באמת הצעה מעניינת, אבל מכיוון שהרפורמה זה דבר מורכב ומסובך, זה יחייב את הקואליציה לסרטט את הסעיפי חוק, ואת האופוזיציה לסרטט סעיפי חוק ולהצביע בעד אפשרות א' או ב', אתה חושב שיגיעו להסכמות בכלל?
אז זה בדיוק האתגר והניסיון, לבוא ולהגיד שהקואליציה תציג מתווה אחד שהיא מציגה לעם, האופוזיציה תציג מתווה אחד שהיא מציגה לעם, כל אחד מהצדדים יהיה לו אינטרס לבוא ולהציג מתווה שהוא אטרקטיבי ורלוונטי לציבור הכי גדול, ולכן זה יחייב אותם לדבר בשיח מרכז ולא בשיח של קצוות, כדי לקחת את אותם קולות שנמצאים באזור הלא החליטו. ואז אני מקווה שבאמת נוכל להביא לדיון יותר ענייני, להכריע בסוגיה הזאת, גם נרוויח זמן קצת להסדיר נשימה, נוכל לעבור את פסח, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות.
בסוף אתה רוצה לעבור את פסח, יש לך בסדר אורחים שמתנגדים, אתה יודע, בסוף זה מגיע לזה שאנחנו רוצים לעבור את הסדר בשלום.
אני לא חושב שאנחנו רוצים רק לעבור את הסדר בשלום, אני חושב שגם יום השואה על סדר היום, וגם יום הזיכרון, אני לא רוצה לראות מחאות בבתי העלמין.
אבל תגיד, מה אתה אומר למי שאומר הבחירות הם משאל העם החשוב ביותר?
אז אני מקבל לגמרי את הטענה הזאת, אני רק חושב שיש פה סוגיה שכרגע גלשה מעבר למה שנדון בבחירות, יש פה כרגע דיון חדש שמתעורר, ואנחנו חייבים גם לעצמנו רגע לקחת את הסוגיה הזאת שאיתה התחלנו, ולשים אותה בצד, כי אם אנחנו נמשיך ולהמיס על העגלה הזאת עוד ועוד סוגיות, וכן כיבוש, וכן חלוקת הנטל, וכן חלוקת מיסים,
וכן, כל אחד מהסוגיות שעכשיו אנשים מנסים לנצל את ההזדמנות הזאת, העגלה הזאת לא תצליח לזוז מילימטר. וחייבים לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים.
אני מודה לך, עודד.
120 חברי כנסת לא מצליחים לעשות את זה, אז בואו אנחנו מלמטה, נדחוף אותם למצוא שאפשר להתקדם.
עודד, אני מודה לך על ההגינות שאתה מודה ויודע שזה לא היה בקמפיין הבחירות, בטח שלא של הליכוד. להפך, נתניהו אפילו אחרי שהקים את הממשלה, דיבר על 4 משימות מרכזיות, וזה לא היה בפנים. השאלה היא, אם הדרך לפתור את זה, אתה גם רואה בכל הסקרים, ששליש ממצביעי הליכוד לא שם, אם הדרך לפתור את זה זה משאל עם, עוד לא עשינו, לא יודע, אתם זוכרים משאל עם? לא היה משאל עם.
לא, לא היה עוד.
אתה גם לא יודע מה להתחיל להציג מתווה, אז ינסחו אותו, ואחר כך אם לא יקיימו את מה שניסחו. בסוף, במשל עם, אתה יודע, ברוב המדינות העולם זה כן או לא. אתה נכנס פה לאירוע שאתה לא יודע, אתה לא, אין לך אפילו ניסיון בו, זה לא, לא קצת מסוכן?
דבר ראשון זה מסוכן, דבר שני, אפשר ללמוד מניסיונם מניסיונם בעיקר של אחרים. דבר שני, האירוע בסוף יכול להיות מאוד פשוט, זה מתווה אחד או מתווה שתיים. ודבר שלישי, ובעיניי הוא כרגע הכי חשוב, אנחנו עסוקים כבר למעלה מחודשיים וחצי במערבולת שאף אחד לא יודע לבוא ולהגיד איך יוצאים ממנה. כולם רק רואים איך אנחנו שוקים כולנו, גם התומכים וגם המתנגדים יותר עמוק בה, ולכן יכול להיות שצריך להציע משהו חדש, משהו שלא נוסע עד עכשיו, כדי להציף את כולם בחזרה על פני המים ולהתחיל להתנהל כמו שמדינה צריכה להתנהל.
עודד, תודה, עודד רביבי, תודה רבה.
תודה רבה.
דוד ורטהיים, עורך וואלה ברנז'ה, שלום.
ערב טוב.
אהלן.
אז שר תקשורת קארי הציג היום את הרפורמה בשוק התקשורת, ממנה עולה שבעצם התאגיד ניצל, הם די ירדו מההרפתקה הזאת.
כן, 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 זו פחות, לדעתי זאת פחות הכותרת, כי הדברים כבר די היו ברורים, והיה ברור שקארי נסוג בו אחרי כל המחאה שהייתה וכל הסיפור הזה, וגם הוא הבין שאין לו תמיכה לדבר הזה גם בתוך הליכוד, אז הוא החליט להתביית על האויבים במרכאות הקבועים, שזה קשת, רשת, לעשות מלחמת עולם, עם הפתעה קטנה בצד, גם ערוץ 14, בסל הקורבנות.
אולי הוא בעצם אומר, תשמעו, מהתקופה שאני הייתי ילד לפחות, והיו צריך רישיון להחזיק רדיו בבית, והדביקו לו בולים מאחור, אנחנו בעיקר דיגיטליים, אולי מספיק כבר עם הפיקוח והקצאת תדרים, כל אחד שישדר מה שהוא רוצה, וזהו.
תראה, בוא אני אגיד לך, בסוף, כמה עם כל הביקורת שיש על קארי ועל האימפולסיביות שלו והגחמנות שלו, וגם מסיבת עיתונאים הזאת הייתה בהתראה של שעה, אחרי שכבר בערך המסיבה החמישית שאמרו שיקיימו ולא קיימו כל פעם מסיבות אחרות, פעם אחת הרפורמה המשפטית, פעם אחת נותנים ברקס מבלפור וכן הלאה. אני כאן עם הילד, סליחה. ובתוך הדבר הזה...
לא, אנחנו רוצים לשמוע אותו אפילו, תדע לך את זה. זה עושה לנו טוב בלב.
לא כדאי, לא כדאי. ובתוך הדבר הזה, אני חייב להגיד, לא כל מה שהוא עושה הוא לא נכון, כן? גם חלק גדול מהדברים זה עבודת מטה שהיא בכלל של השר הנדל, של קודמו בתפקיד, ובכלל עבודת מטה, וכן, אתה צוחק, אלדד, אבל ישראל, אבל בגדול זה לא מופרך. באמת יש היום פחות ופחות סיבה לרגולציה, וצריך להפחית אותה. וביטול מועצות הרגולציה, מועצות מועצת הכבלים והלוויין, והרשות השנייה זה גם כן משהו שכבר דובר עליו רבות בקדנציות קודמות. אני גם אומר לך, אני מסתכן בהערכה שהסיכוי שכל רפורמה שהיא תעבור בממשלה הזאת של קארי הוא סיכוי נמוך. כי יש 1001 פקטורים כאן שלא בטוח שיתנו לו לעשות את הדבר הזה, אבל יש ברפורמה הזאת דברים טובים שצריך לעשות, כן? חלק מהם זה גם הנושא של הסטרימינג והסרת מגבלות.
תן לנו רשימת הדברים משהו... הטובים. בוא נסיים את התוכנית הזאת בחיוב. מה הדברים הטובים ברפורמה? אתה יודע, בלי פרגור, רק כותרות.
יאללה, אם התוכנית שלו תצליח, הוא באמת יאפשר לכל מי שיש לו ארנק ומטבע של 5 שקלים לשדר חדשות, הרי שאנחנו נמצאים בעולם חדש, שבו יכול להיות שקשת, כן, הערוץ שאתה חצי עובד בו, הוא מאבד את הדומיננטיות שלו. מצד שני, יכול להיות שערוץ 14, שעכשיו יש לו מונופול בתקשורת הימין, הוא מקבל מתחרה בדמות, אני לא יודע, מגלי ישראל בטלוויזיה, או I-24 שמשדר חדשות כאן בישראל. דבר שני, זה בעלויות צולבות. מאוד יכול להיות שאנחנו מגיעים לעולם שבו, לדוגמה, הבעלים של בלווטניק, די, זה מפריע לי. הבעלים של רשת 13, לדוגמה, בלווטניק, כן, יושב לו בבריטניה או או אם נותנים לו להיכנס לרוסיה, רוצה כאן לעשות מעל 51% בעלות, כן, להשקיע בחברות, עד עכשיו לא נתנו לו, ועכשיו הוא אומר, וואלה, אני הולך לקנות, כי מסירים את חוק בעלויות צולבות, ומסירים את קלסורים שלא מאפשרים להם לעשות את הדבר הזה מחול. אלה שתי כותרות, ביטול הרגולציה, גם כן, בוא, בינינו, הרשות השנייה לא רק כדי כך אפקטיבית היום, ולא כדי כך אוכפת הפרות, כמו לדוגמה אפילו סרטון האנרכיסטים שראינו
בערוץ. תגידו, בעד הרפורמה הילד או נגד? לפי זה ניתן לו רשות דיבור.
הילד בעד שיהיה לי כאב ראש, מבחינתו זה הדבר.
עם הרפורמה ובלעדיה. איך קוראים לו, דוד?
דור.
אז תגיד לדור שאנחנו מתים על קולות של ילדים שמפריעים לאבא כשהוא מדבר ברדיו, זה טעם החיים.
שניכם גם תושבי הוד השרון, אז בכלל יש כאן מבחני משותף.
בדיוק.
קוראים לו בן.
בן ודור. תודה, דוד ורטהיים.
תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
סיימנו, עורכים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי לשידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, דוד זבולוני ורון שיין, ואחרינו יהיה ספורט עם קופן ואיללי.
אין לי כוח לספורט, אני, אתה יודע, אני לא בן אדם של ספורט, אבל בסדר, נקשיב, אני לא מחייב אותי לרוץ.
אני לא מחייב אותך לרוץ, אבל אתה לבוא לפה מחר, אני מחייב אותך להתראות.